שלום, הפרק החדש של פודקאסט המוסך מוקדש הפעם לשירה. האורחת שלנו היא הדס גלעד. הדס היא משוררת ועורכת ומתרגמת, ודיברנו איתה בעיקר על הממואר של הימי מעשה ועל ספר שירי האחרון מעל אופק השכמות, שממנו היא גם תקרא מיד מספר שירים. שמי דפנה לוי, אני מאורחות המוסך, ואני אומרת אנחנו ואנחנו ואנחנו, כי לטובת הפרק הזה גייסתי תגבורת. גייסתי את ריקי כהן, שהיא בעצמה משוררת רבת זכויות, וממקימות המוסך. ובהזדמנות זאת, כדאי להזכיר שהפודקאסט הזה הוא אכן פודקאסט המוסך, שהוא מוסף ספרותי, שעולה ברשת אחת לשבועיים בימי חמישי, וכדי לא להחמיץ אף אחד מהפרקים, כדאי להירשם, להקליק בכל האפליקציות, בכל הניוזלטרים וכולי, ובואו נתחיל.
התאו 20 שנה מאוחר יותר, אני מבינה את התאו, שדהרה לקראתי בזעם יום בהיר אחד. היו לי דווקא מחשבות טובות על אהבה בבוקר ההוא. לבשתי חולצה סגולה עם צברון סירה פתוח, שהחמיא לעצמות הבריח. משמאלי נפרסו טרסות ירוקות. השביל היה צר. הזיכרון מתחדד בדיעבד, נאחז בכל פרטי המה קרה לפני, כי מנסה לפצח חידה סבוכה. 20 שנה מאוחר יותר, אני חושבת על הבוקר ההוא, שלה. חיה גדולה כפותה לצערה. עגלה נלקח ממנה, התפתל בידיים זרות, רך מכדי להימלט. נפשה סערה. לא היה לי מזל. הייתי הראשונה שנקראתה בדרכה. היו לי דווקא מחשבות טובות על אהבה. הנופים זהרו כגלויה. נשמתי היטב גם בגבהים. הייתי חופשייה. התודעה הייתה שקטה. ההכרה קלטה. איש ועגל קט. כוחות, התנגדות, צבירה. החיה הגדולה הסתכלה אל תוך עיניי וננעלה. היא הגבירה מהירות. היא שעתה קדימה. השביל היה צר. רוחבו מלא רוחבה. היה לי מזל. היא הייתה מאזן שקרנב נוטות לאחור. שהות הכרחית כדי שאדבק בעולם הזה. הדברים נדחסים בזיכרון בזמן קצר. ההתכה באדמה. יריית אורה. הבזק המחשבה. זה סופי המוזר. ידיעה בעיתון על צעירה בנפאל. מרפק מעל ראש. זו אני בחיי היפים מוטלת כעובר. אחר כך היו סימנים כחולים וקרע בחולצה. יראו ראשון על חוק הקרמה שאימצתי חודשיים קודם לכן בלהט בודהיסטי חדש. השן שנשברה בנפילה כאבה ברוחות הקרות. שטפי דם פשטו על הגוף כאגמים קפואים. אבל הנופים היו מלהיבים. שלג לבן אחיד. שמיים כחולים או שחורים. צבעים מוחלטים. בלילות ישבנו סביב שולחן אחד שתנור מתחתיו. ילדי כל העולם, ברך אל ברך בקייטנת ההרים. הייתי לאגדה מקומית בכפרים, שמועה עוברת, ההיא, עם השפה הנפוחה, עם העין המצומצמת, גיבורה או ניצולה. שמועות מעפילות מהר יותר מהולכי הרגל. הגעתי לפסגה, למרות הכל. הצטלמתי כמו כולם בחיוך ניצחון עם הדגל. 20 שנה מאוחר יותר, הזיכרון לא שואל מתי להרים ראש, ופתאום נעמד על רגליו. אני יושבת בחצר ביתי, מול עץ וחומה. התינוקת שלי ישנה. לו רק אזכיר את שמה, יחלץ החלב מעצמו. איני נעלה. ככל בעלת חיים, אם תהיה לי סיבה אמיתית, אפרוץ קדימה בקרניים שלוחות, ארמוס עד אפר בשבילה.
אהלן.
אהלן.
נראה לי שקראתי את הספר שלך ממש בשבוע שהוא יצא, נדמה לי. ואני כמובן קראתי גם את ספרייך הקודמים. הרבה דברים מעסיקים אותי בספר הזה. אחד הדברים שאלי הירש כתב עליו מאוד יפה, זה על זה שזה ספר שמבטא אושר בשירים, שזה לא כך שכיח בשירה נשית בעיקר, ובשירה על אימהות בפרט.
גם חשב? בספרות, את יודעת, גם בספרות.
כן,
אנחנו
נכון.
אנחנו נוטים לכתוב על הרגעים הקשים.
נכון, אבל אני נדמה לי שבשירה זה אולי קצת יותר מרוכז. מה את חושבת על זה?
קודם כל, כשראיתי את הכותרת של, של אלי הירש, הכותרת של הביקורת הייתה, יש אמהות שמחות, וזה היה כזה, רגע, שנייה, זה כאילו נורא מחייב, כן, להגיד, יש אמהות שמחות, זאת אומרת שהכותרת הזאת היא בעצם על הספר. אני חושבת שיש שמחה בספר, אני חושבת ש, שלא רק, זאת אומרת ש, שזה לא ספר... happy happy, כאילו זה לא הדבר היחיד
שבו... אני לא חושבת שזה מה שהוא כתב, ולא...
כן, אני לא חושבת שזה מה שהוא כתב, אני אומרת ברמת הכותרת זה היה כזה, רגע, יש פה עוד משהו, שאני שמחה כאימא, שמחה במובן, לא באופן השטחי של עושר כתרבות פנאי ותרבות עושר, אלא יותר עושר כמצב הווייתי. יש מורכבויות ויש הרבה רגעים שהם לא של אושר ושהם של קושי, ובעיקר השנים הראשונות של הינקות עם שני הילדים היו לי יותר מורכבות עם רגעים קשים גם, אבל אני חושבת שיש לי כן איזו שמחה רחבה בתוך המהות הזאת של האימהות. זאת אומרת, הגעתי לאימהות בגיל מאוחר יחסית, אחרי הרבה מחשבה, ואני לוקחת את זה ברצינות. אני רואה בזה איזה תפקיד של חניכה, ויש בזה אחריות נפשית גדולה, וגם שמחה של קשר, של קרבה, של היכרות. אני חושבת שמה שהוביל אותי לאימהות, זאת אומרת, השיקול שבעצם אמרתי, למה אני רוצה להיות אימא, זה היה כדי להתנסות בעוד סוג של אהבה. כמישהי שאוהבת את תחום האהבה, כן? רוצה ככה לחוות עוד פן. זה אולי מצחיק לחשוב על זה ככה, כן? שמעתי שיש עוד איזה סוג של אהבה שלא ניסיתי, בוא נתאם את הגלידה הזאת. זאת אומרת, ידעתי שיש פה הרבה יותר מבאמת לק של משהו מתוק, שאני נכנסת לתוך מסע. אבל זאת באמת הייתה המוטיבציה. לא, אני ידעתי שהקושי הגדול יהיה באיזה ויתור על חופש. זיהיתי את זה מראש, וזה באמת גם מה שהיה. זאת אומרת,
זה לא קיים בשירים, מתוקחת. אני רואה את זה.
וזה גם שם, זה גם שם, כן.
אני רואה את זה בחלימה על סוסים, על מרחבים ועל סוסים. זה החופש שאת בעצם מבררת, העצמי שאת מבררת אם הוא קיים שם?
יש איזה... אני חושבת בפרק השני של הספר יש הרבה גם מבטים נוסטלגיים, וזה מפגש עם האני הקודמת, הטרום-אימהית, שבאמת הייתה אישה הרבה יותר חופשייה, פרועה, ספונטנית, טבעית. איבדתי חלק מהחלקים האלה. אני מרגישה שחלק מהעצמיות הזאת באיזשהו אופן עוד שם, באופן פנימי, וחלק מהדברים השתנו. כאילו אין את אותו חופש, כי אני כבר לא לבד. אני באמת מרגישה שאני לא לבד. ויש איזה חופש בתוך לבד. זאת אומרת, להיות אחראית רק לעצמי, נותן איזשהו טווח שאחריות לחיים של אחרים לא מאפשרת.
גם את כותבת על הדברים האלה הרבה, ריקי.
אני חושבת שהדס ואני קצת על בסקאלה מקוטבות בעניין הזה. כי אני מאוד הדגשתי את הקשיים באימהות, לא רק הטכניים, בעיקר הנפשיים. וכשקראתי אותך אז אמרתי, וואי, היא ממש התמונה פוזיטיב שלי. וחששתי מזה בהתחלה, אבל אחר כך, כשקראתי, באיזשהו מקום מפתיע, זה עודד אותי דווקא, כי לא ראיתי, אני מאוד רגישה לזיוף. כשאני קוראת, סליחה לשם, הפוסטים משתפכים או יצירות משתפחות על נס האימהות, אז זה מרחיק אותי, אבל פה לא ראיתי את זה, אני ראיתי אמת. ואני רוצה לשאול אותך, בתוך ההוויה הזאת, שאת מאוד מאוד נמצאת בה, יש את העכשיו, את מתארת המון בשירים את העכשיו, את לוכדת את העכשיו של הילדים שלך, את ממש כמו מתארת רשימת רגעים שלהם, שזה נפלא בעיניי, איך יש לך מחיצה שבה את כותבת שירה בתוך זה?
זאת שאלה טובה. אני חושבת על זה בעצמי ואין לי אין לי ממש תשובה. יש איזה משהו נסתר בתוך התהליך של הכתיבה, באמת נסתר. אני כל הזמן באיזושהי תחושה שאני בעצם לא כותבת. הכתיבה שלי היא לא ממושמעת. והוצאתי שני ספרים בשנים האלה, שזה די הרבה.
שלושה?
לא, בשנים מאז שאני אימא.
אוקיי.
בשבע שנים האחרונות הוצאתי שני ספרים. שכנראה נכתבו מתישהו, כן? אז איכשהו זה נכתב, אבל אני לא יודעת לגמרי מתי. אין לי כמעט זיכרון של הפעולה של הכתיבה. כן, יש לי זיכרון של החשיבה על הכתיבה. אני ממש יכולה לשחזר שירים מסוימים, להגיד את זה חשבתי כשישבתי שם, את זה חשבתי ברחוב זה. יש שירים לפי רחובות שעברתי בהם. אבל מתי באמת אני כותבת, אני לא יודעת. זה מאוד מאוד בחריצים. אין לי זמני כתיבה מסודרים, אין לי שום משמעת בנושא. אני כאילו תוהה כמה זמן זה יעבוד, החוסר משמעת. זאת אומרת, אני מטילה ספק בעצמי כל הזמן. אני מרגישה שאני לא כותבת מספיק ואני לא מקדישה לזה מספיק זמן, ואני מקדישה זמן למיליון דברים אחרים יותר מאשר לכתיבה.
את גם עורכת משוררים אחרים.
ואני גם עורכת. ואני גם מנחה סדנאות, ואני גם אופה לחם, ואני גם מתרגלת יוגה, ועכשיו התחלתי ללמוד חתירה, אז אני גם שוחה. ובאמת לא ברור מתי זה קורה. אין לי איזה תשובה, אני מניחה שזה פשוט קורה מתישהו. וזה הרבה קורה בכל מיני דפים שמפוזרים בבית, ואז מתישהו אני אוספת, ואז אני מעבירה למחשב, ואז אני רואה שבכל זאת כתבתי משהו. אבל זה מצטבר ממש במין שכבות דקות כמעט בלתי מורגשות עד שיש איזושהי מסה. כשאספתי את הספרים לספר למעל אופק השכמות, כשהתחלתי לאסוף כל מיני פיסות ולשים בקובץ אחד, פתאום גיליתי שיש הרבה, זאת אומרת, יצא ספר מאוד עבה. כמובן שלא הכל נכנס, חלק התנדף באמצע. להגיד שהרגשתי שאני כזה כותבת בתקופה הזאת, כותבת, כן? כותבת קצת. ראי. בדיוק כמו אבי יושב בני וצופה בלהט בסרטי טבע. בדיוק כמו עם אבי, אני עוברת אורח. לעתים נלכדת בלב העניין, לעתים חולפת בדרך לעניין אחר. הבוקר הזה מתחיל עם נמלים. הן מנקות את הכנימות תמורת טיפה של צוף. אני עומדת מאחוריו ומתרגמת לו מאנגלית את המופלא. אני יודע את זה כבר. ומטיל את המילים בכובד, מסדר את ההיררכיה מחדש. מה חשבתי לעצמי? מנצלת את הטבע לצורכי מטאפורות. לא מדענית, לא ידענית. הכל נשטף מהר כל כך. ברגע הבא פרפרים ממלאים את המסך. אני מתיישבת לידו. אף אחד לא רואה מה קורה ממש בתוך הגולם. איך הדבר הזה שנדמה יבש ותלוי לפעמים חודשים, הופך יום אחד לפרפר. אני קדה בפני המסתורין שאינו חדיר לעיני מצלמה. יש משהו יותר מעניין מסרט טבע? הוא שואל לבסוף כבעל ניסיון. אולי רק הטבע עצמו. המוליך אותי מסלון ילדותי אל הסלון הזה. אבולוציה זעירה. ילדה, נערה, אישה. המושיט ידו אל הזמן. אדיש לפרטיו ושלם.
האם את יודעת לזהות איך מגיח השיר? זאת אומרת, האם זה כמו שתיארה רביקוביץ' שמטפחת כחולה נופלת לעומק באר? האם יש איזה תהליך שהוא חצי ריאליסטי?
יש משהו שאני יכולה לזהות כתהליך, וזו איזושהי התרחבות של התודעה. כאילו אני יכולה לראות את הסיטואציה מכל מיני זוויות מצלמה. זאת אומרת, ממש אפשר לדמיין את זה שפתאום אפשר לראות את הדברים מלמעלה. כאילו הצילום מלמעלה, אני יכולה לראות את הדמויות או את הסיטואציה גם מחוץ לעצמי. ככה שאני אחת הדמויות. וברגעים האלה אני יודעת שאני... כאילו העדשה היא בפקוחה ברזולוציה אחרת. אני יודעת שאני קולטת את הפרטים בצורה מאוד מאוד חדה, גם באופן רגשי וגם באופן תמונתי. אחר כך מתישהו, ואני לא יודעת מתי בדיוק, אבל מתישהו אני חוזרת לסיטואציה הזאת.
ואת זוכרת?
את הסיטואציה?
לא רק, אבל את זוכרת את האיכות הרגשית שנלוותה לסיטואציה?
כן. אני חושבת שזו בעצם התחלה של שיר. זאת אומרת, גם השירים שקראתי, למשל השיר התאו, אני ממש זוכרת את הרגע של ההיזכרות ואיפה אני יושבת בבית, ישבתי בחוץ, נשענתי לדלת, באמת הילדה שלי שהייתה אז תינוקת, היא באמת ישנה מאחורי הדלת הזאת. אני זוכרת מה ראיתי בזמן שחשבתי את הדברים וזה התגבש בתוכי, ואני לא זוכרת מתי כתבתי את השיר, אבל את הרגע שחשבתי את השיר אני זוכרת ממש מצוין, גם רגשית. מין רגע כזה שפתאום האנטנות, זה לא רק אנטנה אחת, אני מרגישה שזה מין אנטנות לכל הכיוונים, יש איזו התרחבות כזאת, אני קולטת וקולטת וקולטת, וזה מתישהו יגיח. אני גם לא, זה לא שכל סיטואציה שבה אני נפקחת, אני יודעת שהיא תהפוך לשיר, אבל כשההיפקחות הזאת קורית, אז אני, כאילו, אני מרגישה את ההתרחבות הזאת, ואני סופגת.
אני נורא שמחה שסיפרת את זה, כי ברגע שריקי הזכירה את האושר בשירים שלך, מיד חשבתי, אוי ואבוי, היא מפוגגת לי את תדמית המשוררת השחפנית בעליית הגג, אבל הנה סיפקת לי תחליף רומנטי חצי מיסטי כזה במקום זה. אז כקורא
את זה. זה באמת חצי מיסטי. אני מאוד מזדהה עם התיאור הזה של האנטנות, שלא קרה אצלי כבר הרבה זמן לצערי. ובאמת הסתכלתי עליו בתור משהו חצי מיסטי, זה נכון. אבל אצלך אולי, אני גם קוראת שאת מחוברת לבודהיזם.
לא הייתי אומרת בודהיזם דווקא, למרות ששם התחלתי את נגיד את התרגול הפרקטי הרוחני. הרוחניות אני חושבת שהייתה קיימת מילדות. הבודהיזם חיבר אותי למשהו שכבר הייתי בתוכו. אז אני לא בודהיסטית, אני מתרגלת מדיטציה הרבה שנים. ממש מגיל 21. זה באמת התחיל במפגש עם הבודהיזם הטיבטי בהודו. ומשם נעשיתי ככה מין פריקית של ריטריטים, עשיתי, כמו שאמרתי, עם אהבה שרציתי לנסות הכל, מדיטציה, רציתי לנסות הכל, הייתי בהמון ריטריטים, כל מיני שיטות, ויפאסנה, תובנה, אושו, הילינג. אני ביוגה כבר הרבה שנים, מתרגלת, מתאמנת בויג'ננה יוגה, וזה ככה מחבר לי הרבה דברים שלמדתי, ככה אני ממש מרגישה שמצאתי את החסידות שלי, אז חסידות הויג'ננה. כן, וזה מאוד מחובר גם למדיטציה שתרגלתי בשנים שלפני כן, של הילינג, ולא במובן רוחניקי, ממש במובן של אימון בתוך החיים, זה כזה חלק מהחיים. אז אני מניחה, זאת אומרת, אני יודעת שזה משפיע.
כן.
זה משפיע על הקליטה, כי אני מתרגלת את כזה סוג של קשב ושקט, וקשב לנימים מאוד 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 מעודנים. אז אני עושה את זה דרך הגוף ודרך מדיטציה, וכמובן שזה משפיע על קליטת העולם.
אבל עוד יסוד מאוד חזק שיש בשירים ובשירה, ולכן לא הפתיע אותי שהמוטו של הספר הוא ציטוט מזלדה, שנראה שאת, המנוע שלך, בין היתר, זה חיפוש אחר היופי, אפילו כהישרדות.
זה נכון. זה אפילו מופיע באחד השירים, שרצינו להיות מוליכים ליופי. והדימוי הזה, להיות מוליך ליופי, הוא כזה הולך איתי כבר כמה שנים. וזה באמת החיפוש שלי. יש הרבה צער והרבה נחס בעולם, וזה ממש שאלה איפה להניח את תשומת הלב. וזאת ממש בחירה איפה להניח את תשומת הלב. זה לא שאני לא רואה צער, אני רואה ואני מאוד מרגישה. מכוונת לקליטה של יופי. אני רוצה להיות ערה לזה, ואני רוצה להיות בלב פתוח לזה.
איפה השיר שבחרת לקרוא לנו ראשון היה מלא כאב ומצוקה.
כן.
או לפחות אלה הנקודות שנגעו בי, כן, בתיאור.
כן.
זה שיר מפשה.
נכון. יש גם את זה. זאת אומרת, זה לא בחירה לראות יופי ולהתעלם מהשאר, אבל זה אף על פי כן, זה לראות יופי. וגם בשיר התיאור, יש שם גם את היופי, כן, לצד המצוקה, את התום הזה. וגם את ההזדהות העמוקה עם החייתי ועם היכולת, כן, ממש לשעות ולרמוס אם יהיה צורך.
אתה דיברת על הבחירה להסתכל על היופי, ואני שואלת אם בתוך זה את לא רוצה לפעמים, לא מדגדג לך לפעמים, להיות פוליטית גם בשירה שלך.
אני חושבת שאני גם פוליטית בשירה שלי, בחלק מהשירה שלי. יש שיר, אחד השירים בספר, שמדבר כזה על רשימה של פגיעות, הטרדות מיניות. יש שיר בספר שמוקדש למיכל סלע, זיכרונה לברכה, שהכרתי, שמדבר על הסטטיסטיקה שמחכה לבנות. שיר שהוא על מחלקת ילודים. אני זוכרת את הרגע של המחשבה הזאת, ממש שם, במחלקת ילודים, כשאני מחכה לשחרור מוקדם עם התינוקת שלי. השיר נכתב משהו כמו שנתיים אחר כך, זאת אומרת, רק ברגע של איזה טריגר נורא נורא חזק, הרגע הזה עלה. וכתבתי את השיר והקדשתי אותו למיכל. אני חושבת שיש גם איזושהי עמדה פוליטית בסופו של דבר, במעשה הכתיבה. זאת אומרת, זה לא שאני מכוונת לאג'נדה מסוימת כשאני כותבת שיר. זאת אומרת, אני מנסה להבין משהו, כנראה, או נזכרת במשהו, מנסה לחבר משהו כשאני כותבת. אבל בסופו של דבר, גם ימי מעשה, אני כן רואה אותו כספר פמיניסטי, אבל הוא היה צריך לצאת, והייתי צריכה לראות את השלם, והייתי צריכה שהוא יפגוש קוראות כדי להבין את המעשה בכתיבה. לא יכולתי להבין את זה תוך כדי כתיבה. הסך הכל שלו, זאת אומרת, המסה שלו, של כל נשי, אני חושבת שזה בפני עצמו משהו שיש לו היבט פוליטי.
כמה חשוב לך להיות נגישה בשירה שלך? כי יש את המתח הזה, שירה אניגמטית, מוצפנת, או שירה נגישה יותר, והיחס לכל אחת מהן.
אני חושבת שהייתי הרבה יותר אניגמטית או מקודדת בספר הראשון שלי. זה לא בדיוק בחירה מודעת, זאת אומרת, כתבתי באופן כזה. ועם השנים אני נעשית יותר פרוזאית. מה שקרה אחרי שנולד בני הבכור, זה שלא הייתי מסוגלת לקרוא שירה ולא לכתוב שירה. זה היה חלק ממשבר הזהות שעברתי. ובאמת אחרי שנים שאני גם כותבת, אבל גם קוראת, בעיקר שירה, ותוכניות רדיו על שירה, וממש אלה הספרים שלי, זה מה שאני קוראת, ופתאום לא יכולתי לסבול את זה. זה עצבן אותי. וגם לא יכולתי לכתוב, שזה גם מאוד הדאיג אותי, כי לא ידעתי מה אני אעשה בלי זה. זה משהו, כאילו ניטל משהו מאוד מרכזי מהאני שלי. אבל התחלתי לכתוב פרוזה, זאת אומרת, הייתי צריכה לכתוב משהו וזה מה שקרה. אני חושבת שהשירה עכשיו היא יותר פרוזאית. זאת אומרת, לקח לי איזה שנתיים לחזור לכתוב שירה. ברגע שהיא חזרה, היא תפסה איזשהו כיוון אחר. יותר פרוזאי וגם יותר עלילתי. אז זה לא מתוך המחשבה של כמה חשוב לי להיות נגישה, אלא זה מה שקורה. יש קוראי שירה מאוד מיומנים שיכולים להסתדר כמעט עם הכל, אבל אני חושבת שזה פונה באמת לקהל קצת יותר רחב, וזה עדיין עשיר, אני חושבת.
באמת אני שמה לב שזה גם לקהל שלך בפייסבוק, שמאוד מגיב ומעורב, והוא לא קטן יחסית לשירה, ונראה לי שהספרים, זה לא מילה גסה, אפילו בשירה, נמכרים.
כן, בסך הכל, זאת אומרת, ימי מעשה נמכר יפה, כבר יצא מהדורה שלישית.
וואו.
וזה היה מפתיע, זאת אומרת, לא ידענו בהתחלה כשהוא יצא, כי זה בכל זאת, זה ממורר, זה כתיבה לא לגמרי פרוזאית, כן פרוזאית, אבל גם לירית, והוא גם נהיה כזה שם דבר בקרב ילדות ואימהות צעירות. למרות שזה לא מיועד, באמת זה לא מיועד רק לאימהות צעירות, אבל שם זה ככה עובר מפה לאוזן.
את חושבת שהיותך די פעילה בפייסבוק, וגם משתפת בשירים עוד לפני שהם פורסמו, משפיע באיזשהו מקום על על הכתיבה?
אני חושבת שזה משפיע. זאת אומרת, יש תגובות, אז כן יש איזשהו הד. זה לא יכול להיות שזה לא משפיע. אני לא יודעת להגיד בדיוק איך זה משפיע, אבל זה בטוח משפיע. אני יכולה להגיד שימי מעשה התחיל בעצם, הייתי כותבת פוסטים בהתחלה על הפייסבוק, כאלה פוסטים קצרים, מין סיפורונים כאלה קצרים על רגעי יומיום, שפתאום צברו תאוצה. זה היה ממש בחצי שנה הראשונה של האימהות. ואז אספתי אותם איזה יום ככה, כי אפילו לא שמרתי אותם, לטובת חברה שלי שאין לה פייסבוק ורציתי להראות לה. ופתאום קלטתי שכן יש שם איזשהו רצף, והיא מאוד מאוד התלהבה, ואז הפסקתי לכתוב לפייסבוק. הבנתי שבעצם אני כותבת משהו, ואז הייתי צריכה רגע לשים את זה בצד, ונתתי לזה זמן לפני שאני מסתכלת על זה בכלל. זאת אומרת, אני לא זוכרת כמה זמן, אם זה היה חצי שנה או שנה, אבל זה גם משהו שאני עושה בתוך תהליכים, שאני אומרת, עכשיו אני נראה מה יקרה, ואחרי זה נדבר.
אמרת שאת עופה לחם, ההתפחה זה כן. תהליך מאוד חשוב. נכון. לשים, לחסות כן. היטב במגבת, במקום
כן.
חם.
היה צריך את המרחק כן. הזה פתאום. עכשיו, עם שירים זה אחרת. אני מרגישה ששיר, אם אני מפרסמת אותו בפייסבוק, אז זה אחרי זה עובר. כאילו זה נשטף אחרי זה. כן. זאת אומרת, זה גם נצבר אצל מי שקורא ואצל מי שעוקב. אני חושבת שזה פחות משפיע. יש מדי פעם שירים שצוברים איזו תנופה שאני אומרת, אוקיי, יש פה איזה משהו. למשל, דיברנו על העניין הפוליטי, אז היה איזה שיר שהעליתי שהוא היה ויראלי ממש, השיר כאילו הלהיט שלי, שבכלל אפילו לא חשבתי, לא ידעתי, הוא היה כזה במחברת, זה היה מין שאלה אם בכלל להעביר אותו למחשב או לא לטרוח, כי הוא לא מספיק
איזה?
מעגל אימהות. והעליתי אותו איזה יום, סתם חיפשתי מה להעלות ומצאתי אותו ואמרתי, אולי, טוב, את זה עוד לא פרסמתי, אני אעלה מאוד באופן כמעט אגבי. וזה שיר שממש צבר תאוצה מטורפת.
את יודעת להסביר למה?
אני חושבת שהוא היה כזה בזמן הנכון, ברגע הנכון, מבטא איזה משהו שהרבה שותפות לתחושה הזאת. אני באמת לא חושבת שהוא גם השיר הכי טוב שלי או משהו כזה. אני חושבת אני גם לא חושבת שהוא רע, אבל אני לא חושבת שהוא השיר הכי מבריק שלי, אבל אני חושבת שהוא מבטא איזה קול שנחוץ לתת לו תוקף.
זה מאוד מעניין המתח שאת מדברת עליו בין הקול שלך כעורכת שאומר זה לא השיר הכי מבריק שלי לבין הקשב לאיזושהי תקשורת עם הקהל שבטח את גם מרגישה אותה במפגשים שאת עושה.
זה טבעי שיהיו הפתעות שאת חושבת נגיד על איזשהו שיר שהוא פחות מוצלח ופתאום מקבל הד כן. מאוד גדול.
כן, זה גם נורא תלוי במראיינים.
אנשים מביאים את עצמם לתוך הקריאה, וכן.
כן, כי היו לי שיחות, זאת אומרת, גם רעיונות וגם שיחות עם אנשים שונים, וגם כל אחד נתפס לאיזה שיר אחר שהוא מאוד אוהב, וזה מעניין. אז מעניין אותי לפגוש את השירים דרך אחרים ודרך אחרות.
קרה שגנז דברים שאנשים לא היה להם נוח עם זה?
לא. זאת אומרת, קרה שגנזתי בעצמי לפני שהראיתי. זה כן. דברים שאני הרגשתי שזה לא מתאים לחשוף. לא. אם הייתי מרגישה שיש איזה שיר שזה הדבר הכי חשוב שכתבתי ויש בו איזה מורכבות של חשיפה, אז הייתי נותנת על זה את הדעת אולי עוד. אבל אני לא דוחפת שם בכוח. במידה ויש שאלה לגבי זה, אז אני כן משתפת ושואלת. יש שירים, יש שיר על אחותי בספר, ויש על אבא שלי ועל אמא שלי, וכמובן על בן זוגי, ואת הילדים אני עוד לא שואלת. אני פשוט כותבת. אבל אני כנראה אצטרך לשאול גם אותם מתישהו.
כן, בדיוק סתם. עכשיו פרסמתי איזו מסע אישית, שבה כתבתי בעיקר על, כתבתי על הכלבה שלי ועל הבת שלי. והיא מסתיימת באקט די כזה לא קל לקריאה. ומישהי כשקראה, כתבה לי, אם שאלתי אותה לפני זה, אם היא לא עלולה לכעוס, אם היא...
את הכלבה, כן?
כן, הילדים שלי הרבה יותר גדולים משלך, היום הם לא מרשים לי להעלות תמונות שלהם בלי אישור לרשתות החברתיות, ואני שמה לב שגם את לא מעלה בעצם.
אני, כן, הרבה פחות. אני גם מרגישה עכשיו, כן, הילד שלי בן 7, אז, והוא בבית ספר, שזה פתאום נפתח מאוד מאוד חברתית, וכבר ככה מכירים אותו, מכירים אותו בשכונה. אז אני, כן, אני מרגישה פחות נוח לכתוב עליו או לכתוב דברים שהוא אומר בלי להגיד לו. אני, זה מצחיק, כי הוא ראה איזה שיר, אני חושב, הוא הבין שיש איזה שיר שזה עליו. ואני חושבת שהוא היה כזה קצת גאה בזה. כן. הוא לא ממש קרא אותו, אבל... עליי, כאילו. הייתה איזה גאווה כזאת. מצד שני, היה נגיד איזה פעם שהלכנו ומישהו ידע את השם שלו, והוא לא הבין איך, ואז הוא אומר, כן, קראתי בספר, ואז הוא נורא נבהל. שמישהו יודע את השם שלו מספר.
וואו, זה ממש חזק.
כן.
כי הוא קטן.
כן. כן, ואז הוא אמר, אל תכתבי עליי, וכזה הוא נבהל.
וואו!
ושם אני חושבת, נהיה כזה, אוקיי, כזה, אני צריכה לגונן פה.
כן, כן, זה מסובך להיות ילדים של הורים יוצרים.
נחיה ונראה, אני עכשיו מפנטזת אולי בכלל לעשות איזה שיפט לפרוזה, ואני אכתוב משהו בדיוני דווקא. לא ממוארי ובלי שמות. יש לי בזמן האחרון סיפורים בראש, ואני עוד לא מעזה לכתוב אותם, כי אני לא יודעת אם אני בכלל יודעת לעשות כזה דבר, אבל אני חושבת אותם.
זאת הייתה שיחתנו עם המשוררת הדס גלעד. בפרטי הפודקאסט שמופיעים בכל האפליקציות החביבות עליכם, יהיו גם לינקים לשירים של הדס ולרשימות שלה שהתפרסמו בעבר במוסף, המוסף הספרותי שלנו. המראיינת האורחת הפעם הייתה ריקי כהן, ומותר להמר שאנחנו נגייס אותה פה ושם לשמש בתפקיד המראיינת האורחת, גם בפרקים נוספים של הפודקאסט. פרקים נוספים יופיעו כאן אחת לחודש בערך, וכדי שלא תחמיצו פרקים שעוסקים בפרוזה, בשירה ובכל מיני הפתעות יצירתיות אחרות, כדאי מאוד שתעשו סאבסקרייב ולייק ואת כל הפעולות הפרוצדורליות האלה הנדרשות באפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם. לפני שנפרדים, רק להזכיר לכם שאת הפתיח שלנו המוזיקלי כתבה לא אחרת משילה פרבר. להתראות!